שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף מ"ז במסכת יומא. נתחיל בעזרת השם בתחילת פרק הוציאו לו, ונסיים בשליש התחתון של עמוד ב'. השיעור היום יהיה 18 דקות. אחרי הפסקה של כמה ימים, אנחנו חוזרים היום לעסוק בסדר העבודה. בואו ניכנס קצת לעניינים, נזכיר מה ראינו בינתיים. הסדר העבודה העיקרי מתחיל בוידוי על הפר של הכהן הגדול, אחרי זה הגרלה על שני הסעירים, שוב וידוי על הפר, ואז שחיטת הפר וקבלת הדם, ואחר כך צריכים לעזות מהדם בתוך קודש הקודשים, אבל לפני זה צריכים לעשות את הקטרת הקטורת. עכשיו, בשביל הקטורת צריכים שני דברים. אחד זה גחלים, והשני זה הקטורת עצמה, כלומר הצמחים. אחר כך הכהן ישפוך את אותם צמחים על הגחלים, זה נקרא הקטרת הקטורת. אז בשביל להביא את הגחלים ראינו בפרק הקודם שהכהן עולה עם מחתה ריקה על המזבח בחוץ ולוקח גחלים, ואז הוא יורד ומניח את המחתה. עכשיו במשנה שלנו אנחנו מגיעים למרכיב השני של הקטורת, וזה הקטורת עצמה. זאת אומרת, המשנה שמביאים לו שני כלים נוספים, אחד זה מחתה מלאה בקטורת, והשני זה כף ריקה, ועכשיו הכהן מכניס את שתי הידיים לתוך המחתה עם הקטורת, וחופן משם מלוא חופניו קטורת, ומעביר את הקטורת הזו לתוך הכף הריקה. והמשנה מדגישה שאין כמות אובייקטיבית של קטורת שהוא צריך לחפון, אלא כל כהן לפי הגודל של הידיים שלו, מלוא חופניו, לא פחות ולא יותר. בכל אופן, עכשיו הוא בעצם מוכן להיכנס לקודש הקודשים. יש לו גם את המחתה הראשונה שמלאה כבר בגחלים, אותה הוא יחזיק ביד ימין, ביד שמאל הוא יחזיק את הכף עם הקטורת. הוא ייכנס לקודש הקודשים, יניח את המחתה עם הגחלים על הרצפה בין בדי הארון, וישפוך לתוכה את הקטורת. זה הקטרת הקטורת. עד כאן הקדמה והמשנה. המשנה עצמה לא מדברת על כל מה שהזכרנו, אלא רק מהרגע שמגישים לו את הכף הריקה ואת המחתה שמלאה בקטורת, ועד הרגע שהוא נכנס לקודש הקודשים עם המחתה בימין והכף בשמאל. ועכשיו ניגש לגמרא. את הגמרא נחלק לחמישה סעיפים. בסעיף הראשון רק נבהיר שיש פה בעצם שתי מחתות, כמו שאמרנו. בסעיף השני נראה למה הוא מעביר את הקטורת לתוך כף, ולא פשוט נכנס איתה כשהיא עדיין בידיים. בסעיף השלישי נראה למה המחתה בימין והכף בשמאל, ולא להפך. בסעיף הרביעי נשאל האם הוא חייב לחפון את הקטורת בידיים, או שאפשר להשתמש בכלי. ובסעיף החמישי נראה נושא אגבי לגבי קמיצה במנחות. הסעיף ראשון, הגמרא מבהירה שבעצם אנחנו מדברים פה על שתי מחתות. מחתה אחת זה מה שדיברנו כבר בפרק הקודם בדף פם ג', זו המחתה שאיתה הוא עלה למזבח והוריד גחלים, והיא נשארת עם הגחלים בתוכה. מחתה נוספת, שזה במשנה שלנו, זה המחתה שמגישים לו שמלאה כבר בקטורת, וממנה הוא חופן את הקטורת ומעביר אל הכף. זה סעיף ראשון, מאוד פשוט. סעיף שני, אמרנו שהוא חופן את הקטורת בידיים, ואז הוא מעביר את הקטורת הזו לתוך כף. למה הוא מעביר לתוך כף? הרי לכאורה בפסוק משמע שהוא צריך להיכנס עם הקטורת כשידיים בידיים שלו. נקרא את הפסוק, זה פסוק י"ב בסדר העבודה, כתוב שם, ולקח מלוא המחתה גחלי אש מעל המזבח מלפני השם, זה המחתה עם הגחלים, ודבר שני, הוא מלוא חופניו קטורת שמים דקה, והביא מבית לפרוחת, כלומר נכנס עם זה לקודש קודשים. בשום מקום לא כתוב שהוא מעביר את זה ממלוא חופניו אל איזשהו כף, לכאורה זה צריך להישאר אצלו בידיים. זו השאלה, ועונה הגמרא, אתה צודק, אולי זה הפשט, אבל טכנית זה פשוט לא אפשרי, כי אין לו שלוש ידיים, הרי הוא צריך להחזיק מלוא חופניו, שזה בעצם שתי ידיים, והוא גם צריך להחזיק את המחתה, איך הוא יחזיק אותה? לכן אין ברירה, אלא להעביר את הקטורת לתוך כף. לומדים את זה מהנשיאים, שככה גם הם הביאו קטורת בקורבנות הנשיאים. עד כאן עיקר התשובה. בסוגריים, הגמרא בכל זאת מנסה להציע איזשהו פתרון טכני שאולי זה כן אפשרי. אז ניסיון אחד זה לומר שהוא ייכנס פעמיים, פעם אחת עם המחתה ואז פעם שנייה עם הקטורת בידיים, אבל דוחה הגמרא, כתוב והביא מבית לפרוחת, כלומר יש הבאה אחת, לא נכנס מזה פעמיים. זה ניסיון אחד. ניסיון שני זה שהוא יחפון את הקטורת עם שתי הידיים, ואז יניחו לו את המחתה עם הגחלים מעל שתי הידיים, אבל דוחה הגמרא, בסדר, נניח שהוא יצליח להיכנס כך לקודש הקודשים, למרות שזה בטח מאוד חם, אבל עדיין כשהוא יגיע לשם, איך הוא יוריד את המחתה מהידיים? מה, הוא יוריד עם השיניים? זה לא מכובד. לכן כאמור זה לא אפשרי, ולכן מעברים לכף. ועד כאן הסעיף השני. סעיף שלישי, באמצע עמוד א', אז אמרנו שהוא נכנס לקודש הקודשים כשהמחתה עם הגחלים ביד ימין והכף ביד שמאל, ושואלת הגמרא, יציבה בערה וגיורה בשמי שמיה, איך יכול להיות שהדבר הפחות חשוב, הגחלים, זה ביד ימין, והדבר היותר חשוב, הקטורת, זה ביד שמאל? צריך להפוך את זה. וגם כאן הגמרא נותנת שתי תשובות טכניות. תשובה אחת, המחתה מלאה יותר וממילא כבדה יותר, ולכן מחזיקים אותה בימין, כי הרי במחתה, כמו שראינו בפרק הקודם, שלושה קבים של גחלים, שזה בערך 4 ליטר, לעומת זאת בכף יש רק את מלוא חופניו, שזה תלוי כל כהן בגודל של הידיים שלו, אבל מן הסתם זה אפילו לא קו אחד. זאת תשובה אחת, אבל תשובה הזאת לא מספיקה, כי בכל זאת יש כהנים שהידיים שלהם כן מאוד גדולות, כמו שמסופר על רבי ישמעאל בן קמחית, שמלוא חופניו היה 4 קבים, לכן תשובה נוספת, זה שכאמור, המחתה מאוד חמה מהגחלים, לכן יותר קשה להחזיק אותה, לכן עדיף שיחזיק אותה בימין ותקף קטורת בשמאל. עד כאן עיקר הסעיף השלישי, למה המחתה בימין והכף בשמאל. בסוגריים, הזכרנו את רבי ישמעאל בן קמחית, אז נאמר לגביו עוד שלושה דברים. דבר אחד זה שהוא עצמו הסביר איך הוא נהיה כזה גדול, הוא אמר, כל הנשים זרדו, וזרד אמי עלה לגג. כלומר, הזרד של אמי היותר טוב מהזרדים של שאר הנשים. מה זה זרד? שני הסברים. הסבר אחד זה סוג של דייסה, כלומר, הדייסה שאמא שלי אכלה בהיריון היותר משובח מהדייסה של שאר הנשים, לכן גדלתי כל כך. הסבר שני שזרד זה מלשון שכבת זרע, שהשכבת זרע שהוא נולד ממנה היה משובח יותר משל שאר הנשים, לכן הוא היה כזה גדול. בסוגריים נעיר שברשי, בהסבר הזה, יש בעצם שלושה פירושים איך לפרש את המילה זרד. הסבר אחד זה מלשון זרע, הסבר שני זה צמח הזרדים, כלומר קנה שבעצם משתמש בביטוי הזה בשביל לומר למה הוא צמח כל כך גדול, והסבר שלישי זה מלשון זריה, כמו שזורים את החיטים, כלומר בוררים אותה מהמוץ, כך הזרע שהוא נולד ממנו היה מבורר ומשובח, לכן הוא היה כזה גדול. זה היה דבר ראשון, למה רבי ישמעאל בן קמחית היה כזה גדול. דבר שני לגביו זה שהוא מסופר שפעמיים קרה לו בימי כיפור שבאמצע סדר העבודה הוא נאלץ לצאת לדבר עם איזה גוי, ותוך כדי דיבור יצא מהגוי איזשהו רוק ופגע לו בבגדים, וכיוון שחזל גזרו שגוי נחשב זב, אז בעצם הרוק הזה הוא רוק הזב, והוא מתמה במסע, ולכן רבי ישמעאל נטמע ולא יכל להמשיך את סדר העבודה, והאחים שלו שהיו סגני כהנים, הם החליפו אותו. בשנה אחת זה היה אח בשם ישבב, בשנה אחרת זה היה אח בשם יוסף, והגמרא מספרת שבעצם זה קרה כנראה עוד כמה פעמים, כי הם היו שבעה אחים, וכולם זכו מתישהו לשמש ככהנים גדולים ביום כיפור, וזה מוביל אותנו לדבר השלישי לגביו, זה שאמא שלו הסבירה במה היא זכתה שכל הילדים שלה היו כהנים גדולים, זה שאפילו בבית כשהייתה לבד, היא הייתה מכסה את השיער. כל זה היה בסוגריים לגבי רבי ישמעאל בן קמחית, הזכרנו אותו בשביל לציין שלפעמים דווקא יש יותר קטורת מאשר גחלים, אבל בכל זאת, את הגחלים מחזיקים בימין ואת הקטורת בשמאל, ועד כאן הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי והאחרון לגבי החופן, זה אם הכהן חייב לחפון את הקטורת בידיים, או שיכול לפני יום כיפור להכין כלי שיהיה בדיוק בנפח של הידיים שלו, ולהשתמש בזה בשביל לחפון. זו השאלה, וגמרא מסבירה את השאלה שלה, היא אומרת, יש תחום נוסף במקדש שיש בו פעולה די דומה לחופן, וזה הקומץ במנחות. נקדים שכשאדם מביא קורבן מנחה, שסתם מנחה זה בדרך כלל מנחת סולת, שזה בעצם קמח ששמים עליו שמן, ומעל שמים לבונה, אז התהליך הוא שקודם כל הכהן קומץ את המנחה, כלומר הוא לוקח בעזרת היד שלו חלק מהמנחה, שאת זה, את הקומץ, מקטירים על המזבח, ואז את שאר המנחה, הכהנים יכולים לאכול. עכשיו עוד מעט בסעיף החמישי נרחיב יותר לגבי תהליך הקמיצה. בינתיים מה שמעניין אותנו זה שיש ברייתא שאומרת שאת הקמיצה חייבים לעשות דווקא ביד ולא בכלי. והשאלה כאמור, זה האם זה נכון גם לגבי החופן של הקטורת ביום כיפור, או שבקטורת כן אפשר להשתמש בכלי. עכשיו, מה הצדדים לכאן ולכאן? אז מצד אחד, לכאורה, כן אפשר כלי. למה? כי בקומץ של המנחה, למה אי אפשר? כי כתוב במפורש, והרים ממנו בקומצו. כלומר, הוא חייב לעשות את הפעולה הזאת של הקמיצה ביד. אי אפשר ותר עליה ורק לקחת את הכמות. לעומת זאת, אצלנו ביום כיפור, לא כתוב שהחופן זה הפעולה, אלא החופן זה לכאורה רק הכמות. נקרא את הפסוק עוד פעם, ולקח וכולי, ומלוך אופניו קטורת סמים. כלומר, יכול לכאורה לקחת על ידי כלי כמות של מלוך אופניו. אז זה מצד אחד, מהפשט של הפסוק לכאורה אפשר על ידי כלי. מצד שני אומרת הגמרא, אולי אי אפשר כי נעשה גזרה שווה בין הקטורת לבין הקומץ. כי גם שם וגם פה יש את המילה מלוא. אצלנו כתוב כאמור מלוך אופניו, ובקטורת במקום אחר בויקר ב' כתוב, וקמץ משם מלוא קומצו. אז אולי כמו ששם אי אפשר כלי, גם כאן אי אפשר כלי. עד כאן הצגת השאלה, האם אפשר כלי או שחייבים מלוך אופניו ממש בידיים? ועכשיו תשמע, הגמרא מנסה להוכיח מהמשנה שלנו שאפשר על ידי כלי. למה? כי כשהמשנה מתארת את החופן, היא אומרת ככה. חפן מלוך אופניו ונתן לתוך הכף, הגדול לפי גודלו והקטן לפי קוטנו, כלומר כאמור אין כמות מסוימת, אלא זה תלוי בידיים של כל כהן, וממשיכה המשנה, וכך הייתה מידתה. מה זה הסיום הזה וכך הייתה מידתה? לכאורה זה בא לומר, זה המידה שצריך, אבל אתה לא חייב דווקא בידיים, אלא אפשר גם על ידי כלי. זה הניסיון להוכיח, אבל דוחה הגמרא לא נכון. אפשר להבין את כך הייתה מידתה בדרך אחרת, והגמרא מביאה לזה שתי הצעות. נתחיל בשנייה כי קצרה יותר. הצעה השנייה מתחילה במילים אי נמי, זה שהמשנה פשוט באה לומר שצריך לדייק, שהכהן ידאג שהוא באמת לוקח בדיוק מלוך אופניו, לא פחות מזה ולא יותר מזה, אבל כן צריך בידיים. זו הצעה השנייה. הצעה הראשונה זה שבמילים וכך הייתה מידתה, המשנה בעצם מדברת לא על השלב שכרגע אנחנו מדברים עליו, אלא על שלב טיפה יותר מתקדם, וזה שאחרי שהכהן נכנס לקודש הקודשים, אז הוא מניח את המחתה של הגחלים על הרצפה, ואז הוא צריך לשפוך את הקטורת לתוך המחתה. ואיך הוא עושה את זה? אז אנחנו נראה בדף ממתת שיש מחלוקת אמוראים. לפי דעה אחת, הוא שופך את הקטורת ישר מהכף אל הגחלים, אבל לפי דעה אחרת, הוא קודם כל חופן חזרה את הקטורת מהכף אל הידיים שלו, וזה נחשב פעולה מאוד קשה, כי קשה גם להחזיק את הכף וגם להחזיק להצליח לחפון את כל הקטורת שבתוך הכף חזרה לשתי הידיים, ואפשר להציע שלשלב הזה המשנה התכוונה כשהיא אמרה וככה הייתה מידתה. כלומר, שהוא צריך לדאוג לחפון את כל הקטורת שנמצאת בכף. כלומר, שכל המידה של מלוך אופניו תחזור חזרה במלואה לידיים שלו, לזה המשנה התכוונה, זו הצעה הראשונה, אבל כמו שאמרנו, זה תלוי בשתי הדעות בהם הוראים. כלומר, זה נכון לפי הדעה שבאמת הוא מחזיר את זה חזרה לידיים, מה שנקרא חופן וחוזר וחופן. לפי הדעה השנייה זה לא אפשרי, אבל זה לא קשה עליו, הוא יכול להסביר או כמו הצעה הראשונית, שהמשנה באמת מתכוונת שאפשר בכלי ולאו דווקא בידיים, או כמו הצעה השלישית, שזה רק בלומר שצריך לדייק. בכל אופן, לסיכום, אין לנו מהמשנה הכרעה האם אפשר בכלי או לא, והגמרה נשארת בלי תשובה, ועד כאן, הסעיף הרביעי, הגענו לשלוש שורות לפני סוף עמוד א', ובזה בעצם סיימנו את עיקר השיעור, ראינו ארבעה סעיפים לגבי הקטורת, עוד פעם שנזכור, בסעיף הראשון הסברנו שאנחנו מדברים פה על שתי מחתות, מחתה אחת זה עם הגחלים, ומחתה שנייה זה מחתה שהביאו לו מלאה בקטורת. בסעיף השני ראינו למה אחרי שהוא חופן את הקטורת הוא מעביר את זה לכף, לא מכניס בידיים. בסעיף השלישי ראינו למה הוא מחזיק את המחתת גחלים בימין ואת הכף קטורת בשמאל. ובסעיף הרביעי שאלנו האם אפשר לחפון בעזרת כלי ונשארנו בלי תשובה. עכשיו, כאמור שלוש שורות לפני סוף עמוד א', נראה את הסעיף החמישי, שהוא מובא כאן לגמרי בדרך אגב, והוא עוסק לא בקטורת, אלא בקומץ. כמו שאמרנו מקודם, גם במנחות יש פעולה די דומה לחפינה של הקטורת, וזה הקומץ. מקודם דיברנו על זה בקצרה, עכשיו ניכנס יותר לפרטים. אז קודם כל, איך בכלל עושים את הקומץ? אז הכהן משתמש ביד אחת, לא בשתי הידיים, והוא פשוט לוקח מהמנחה, אבל הוא לא משתמש בכל חמש האצבעות, אלא רק בשלוש האצבעות האמצעיות. כלומר, הוא מכניס אותם לתוך הקמח, והוא סוגר אותם על כף היד שלו, מה שבפנים זה הקומץ. והנושא של הסעיף שלנו היום זה שהקומץ הזה צריך להיות מאוד מדויק, כמו שגם אגב החופן אמרנו שצריך להיות מדויק, ונחלק את זה לשני שלבים. שלב ראשון, תנו רבנן, נראה ברייתא. ברייתא מתייחסת לשני פסוקים לגבי הקומץ שהזכרנו מקודם. פסוק אחד זה בויקרא ב', כתוב וקמץ משם מלוא קומצו וכולי. פסוק שני זה ויקרא ו' והרים ממנו בקומצו. אז שוב, פעם אחת כתוב מלוא קומצו, ופעם שנייה כתוב בקומצו. ועל זה אומרת הברייתא שהשילוב הזה בין מלוא קומצו לבקומצו, זה מה שמלמד אותנו עד כמה הקומץ צריך להיות מדויק, לא פחות ולא יותר. למה? כי אם היה כתוב רק מלוא קומצו, אז באמת הייתי יודע שאסור פחות מקומצו, אבל הייתי חושב שאולי אפשר גם קצת יותר, מה שנקרא מה שמבורץ, כלומר מה שקצת בולט החוצה מהאצבעות, לכן כתוב גם בקומצו, שזה דווקא מה שבתוך הקומץ ולא בולט החוצה. זה מצד אחד. מצד שני, אם היה כתוב רק בקומצו, הייתי חושב שיכול לתפוס עם שלוש האצבעות קצת קמח, הוא לא חייב ממש לקפל את שלוש האצבעות לכף היד ולתפוס את כל מה שבפנים, לכן כתוב מלוא קומצו, שהוא כן חייב. אז בקיצור, מלוא קומצו אומר שהוא צריך למלא את כל הקומץ, בקומצו מלמד שאומנם ממלא את המקסימום, אבל אפילו לא טיפה אחת יותר. עכשיו ממשיכה ברייתא ואומרת, אם מדובר במנחת סולת, שזה המנחות הרגילות, שמסויות באמת מקמח ושמן, זה לא בעיה. הוא תופס את הקומץ באצבעות, מנער טיפת הידיים שמה שבחוץ ייפול, גמרנו. אבל יש מנחות שהם לא רק קמח ושמן, אלא גם מופיעים אותם ומתגנים אותם כמו מנחת מחוות, מנחת מרחשת, שאז לפני הקומץ יש עוד שלב, וזה שפוטטים אותם לפתיתים, ורק אז הוא קומץ את אותם פתיתים, והפתיתים הרי הם לא כאלה קטנים. אז יכול להיות שיש איזה פתית שבולט קצת החוצה בצד ימין של היד בצד שמאל. מה הוא עושה? אומרת הברייתא, הוא משתמש בזרת בצד ימין ובאגודל בצד שמאל בשביל למחוק את מה שבולט החוצה. ואומרת הברייתא שזה אחת העבודות הקשות במקדש, כי כאמור נדרש פה דיוק מרבי שיצליח למחוק בדיוק עד הקו של האצבעות, לא פחות ולא יותר. בסוגריים נוסיף, אמרנו שזה אחת העבודות הקשות במקדש, כי יש עוד עבודות קשות, שזה החפינה של הקטורת, במיוחד לדעה שצריך לחפון חזרה מהקף ליד, כמו שאמרנו שזה מאוד קשה, וגם המליקה של העופות במקדש זה קשה. בכל אופן, המחיקה הזאת של הקומץ עם האצבעות, זה גם כן אחת מהעבודות הקשות, ועד כאן השלב הראשון, ראינו ברייתא, שהקומץ צריך להיות מדויק, לא יותר ולא פחות. השלב השני זה באמוראים, בשורה החמישית בעמוד ב', וזו שאלה ששואל רבי יהושע בן עוזא. הוא אומר, מה הדין של הקמח שיש בין האצבעות? האם זה נחשב חלק מהקומץ ומקטירים אותו, או שזה לא מהקומץ, אלא מהשיריים, והכהנים אוכלים את זה? עכשיו, רב פאפה שמע את השאלה, והוא מדייק אותה. הוא אומר, אם דובר בקמח כזה שאומנם תקוע בין האצבעות, אבל אפשר לראות אותו מבחוץ, אז ודאי שזה לא חלק מהקומץ, אלא זה שיריים. מצד שני, אם דובר בקמח כזה, שאם הכהן היה פותח את היד, היינו יכולים לראות אותו מבפנים, אז ודאי שזה כן חלק מהקומץ ומקטירים את זה. אז על מה השאלה? השאלה היא רק לגבי קמח שהוא ממש דבוק בדיוק בין האצבעות, שלא רואים אותו לא מבפנים ולא מבחוץ. כאן השאלה, האם זה חלק מהקומץ או חלק מהשיריים? זו השאלה של רבי יהושע בן עוזאה, לפי הדיוק של רב פאפה, ובא רבי יהושע בן עוזאה בעצמו ועונה על זה, או בערך עונה על זה. הוא אומר, הדין של זה, זה שזה ספק. עכשיו תראו בריטווה שהוא מסביר מה הכוונה כאן ספק, הבאנו את זה גם באתר. בכל אופן, אומרת הגמרא, אוקיי, יפה מאוד שזה ספק, אבל מה עושים למעשה? מקטירים את זה או לא? וכאן יש לנו שני כיוונים בגמרא. בגמרא, רבי חנינה ורב מרי. נתחיל ברב מרי כי הוא מאוד פשוט, ואחרי זה נחזור לרבי חנינה. רב מרי נמצא כמעט בשליש התחתון של עמוד ב', והוא אומר, כיוון שזה ספק, אי אפשר להכתיר את זה, עוד מעט נראה למה, אלא מה עושים? פשוט מאוד, פשוט דואגים שזה לא יקרה. איך? משתמשים בכהנים שמנים שיש להם אצבעות שמנות, ואז אין רווח בין האצבעות, וככה אין שום קמח שהוא יהיה בספק. מה שבפנים בפנים, מה שבחוץ בחוץ. זה הפתרון של הרב מרי, והגמרא אומרת שזה הכי טוב לחתחילה לפי כולם, זה מביא אותנו לשליש התחתון של עמוד ב', וכאן באמת נעצור את הלימוד, אבל עכשיו נחזור חזרה אחורה לפתרון הראשון של רבי חנינה. רבי חנינה אומר, נכון, זה ספק, אבל אין בעיה, אפילו שזה ספק, אפשר להכתיר את זה מספק. אבל, אומרת הגמרא, יש בכל זאת בעיה, כי הקמח הזה של הספק, הרי הוא או קומץ או שיריים. אז אם הוא קומץ, מעולה, אפשר להכתיר הכל בסדר. אבל אם הוא שיריים, אין לנו מתי להכתיר אותו, כי להכתיר אותו עם הקומץ העיקרי, או לפני הקומץ העיקרי, אי אפשר, כמו שעוד מעט נסביר למה, וגם להכתיר אותו אחרי הקומץ העיקרי, גם זה אי אפשר מסיבה אחרת, שגם אותה עוד שנייה נסביר. אז מתי תכתיר אותו? אי אפשר לא תוך כדי, לא לפני ולא אחרי. עכשיו בואו נסביר את השאלה, למה בעצם אי אפשר לא לפני, לא תוך כדי ולא אחרי. אז תוך כדי ולפני אי אפשר, כי יש לנו כלל שכשמקטירים את הקומץ, השיריים צריכים להיות שלמים. אם הם לא שלמים, אז במנחות ט' יש מחלוקת, רבי יוחנן אומר שאומנם ההקטרה תהיה בסדר, אבל היא לא תתיר את השיריים, לא אפשר לאכול אותה, לפי ריש לקיש זה בכלל יפסול את כל המנחה. בכל אופן, לשניהם אנחנו חייבים שהשיריים יישארו שלמים. וממילא, הרי אם הקמח הזה הוא לא באמת קומץ, אלא שיריים, ואני מקטיר אותו לפני הקומץ, או אפילו עם הקומץ, אז יוצא שכשאני מקטיר את הקומץ, השיריים כבר לא שלמים, כי הרי חלק מהם אני מקטיר, וזה לא טוב. לכן אי אפשר לפני ואי אפשר תוך כדי. מה לגבי אחרי? הרי לכאורה מה אכפת לי? אז בסדר, אז זה לא קומץ, זה שיריים. מה אכפת לי לשים משהו מיותר על המזבח? אומרת הגמרא, אכפת לי, כי יש לנו כלל שנקרא כל שממנו לאישים, הרי הוא בבל תקטיר. כלומר, שאם יש קורבן שכבר הקטרנו ממנו למזבח את מה שצריך להקטיר, אז יש איסור דאורייתא, בל תקטיר, להקטיר עוד דברים. כלומר, נניח הבאתי שלמים וכבר הקטירו את האמורים על המזבח, ופתאום מקום לאכול את הבשר שאני אמור לאכול, בא לי להקטיר את זה על המזבח, זה אסור, זה בל תקטיר. ממילא גם כאן, אם הקמח הזה הוא לא קומץ, אלא שיריים, ובעצם הקטרתי את כל הקומץ, אני לא יכול אחרי זה להקטיר גם את השיריים אלו, זה בל תקטיר. אז מה עושים? איך רבי חנינה אמר שאפשר להקטיר את זה מספק? הרי אי אפשר להקטיר את זה לא לפני ולא תוך כדי, זה גם רבי חנינה אמר, אבל גם אי אפשר אחרי. אז מתי נקטיר? זו השאלה על רבי חנינה, ועכשיו באמצע עמוד ב' בא רבי יהודה בן רבי שמעון בן פזי להצלה, והוא אומר, יש פתרון. נקטיר את זה אחרי, אבל נעשה תנאי בכוונה. כלומר שכשנקטיר את זה, נכוון שאם זה באמת קומץ מעולה, אנחנו מקטירים את זה לשם קומץ, אבל אם זה לא קומץ, אלא זה באמת שיריים, אז אנחנו מכוונים לא להקטיר את זה כהקטרה על המזבח, אלא פשוט לשם עצים, כלומר אני פשוט מכוון להוסיף עוד חומר בערה על המזבח, אמנם זה לא עץ אלא זה קמח, אבל גם זה יכול להישרף, זה גם חומר בערה, ואז אין את האיסור של בל תקטיר, כי כל האיסור זה רק אם אני מכוון להקטרה, כאן אני לא מכוון להקטרה, אני מכוון לשם עצים, ואז זה מותר. זה הפתרון של רבי יהודה בן רבי שמעון בן פזי, אבל דוחה הגמרא חלקית, והיא אומרת הפתרון הזה טוב לרבי אליעזר, שהוא באמת אומר שאם אתה לא עושה את זה לשם ניחוח, כלומר לשם קורבן, אלא לשם עצים, הכל בסדר. אבל רבנן חולקים עליו. המחלוקת שלהם זה בהקשר אחר, אם נתערבו איברים של חטאת עם איברים של עולה, ואנחנו לא יודעים מה לעשות איתם, כי את החטאת אסור להקטיר, כי כבר הקטירו את מה שצריך להקטיר, ואת העולה חייבים להקטיר. אז באמת רבי אליעזר אומר, נקטיר הכל, ונכוון שאת האיברים של החטאת אנחנו עושים לשם עצים. אז לפי רבי אליעזר הכל טוב. אבל רבנן חולקים עליו, ומורים שגם כשאתה מכוון לשם עצים, זה לא עוזר לך. עדיין זה נקרא בל תקטירו. אז איך בכל זאת אומר רבי חנינה שאנחנו מקטירים את הקמח המסופק הזה? אז כאן באמת הגמרא נתקעת, ולפי רבנן באמת אי אפשר להקטיר את הקמח המסופק הזה, ולכן כאמור היא עברה על ההצעה השנייה של הרב מרי שבאמת אי אפשר להקטיר ופשוט צריך לדאוג לא להיכנס למצב הזה ולהשתמש בכהנים עם אצבעות שמנות. ועד כאן הסעיף החמישי של השיעור, ראינו שהקומץ צריך להיות ממש מדויק ולגבי הקמח בין האצבעות זה ספק מה הדין שלו, האם הוא מהקומץ או לא. לפי רבי אליעזר אפשר להקטיר אותו אחרי הקומץ העיקרי ורק לכוון בתנאי שאם זה לא הקומץ אז אני מקטיר לשם עצים. לפי רבנן זה לא פתרון ולכן פשוט צריך לדאוג שזה לא יקרה. זה היה הסעיף החמישי, ועד כאן להיום, נחזור על מה שראינו, המשכנו היום לעסוק בהקטרת הקטורת, וחילקנו את השיעור לחמישה סעיפים. בסעיף הראשון רק הבהרנו שיש פה שתי מחתות בתהליך, מחתה אחת שבהתחלה היא ריקה, והוא עולה איתה למזבח ובה הוא שם את הגחלים, ואז מחתה שנייה שמביאים לו שהיא מלאה כבר בקטורת, וממנה הוא חופן קטורת בשתי הידיים ומעביר לכף, זה היה סעיף אחד. סעיף שני, למה הוא שם את הקטורת בכף ולא נכנס איתה לקודש הקודשים בידיים? פשוט כי פרקטית זה לא אפשרי אחרת, כי הוא יצטרך להחזיק את הקטורת בשתי ידיים, ואז אין לו עוד יד להחזיק את המחתה. לכן הוא מעביר את הקטורת לכף ונכנס לקודש הקודשים, כשהמחתה עם הגחלים בימין והכף עם הקטורת בשמאל. זה היה סעיף שני. סעיף שלישי, למה המחתה בימין? הרי לכאורה הקטורת יותר חשובה, אז שהיא תהיה בימין, וענינו גם כי המחתה מלאה יותר, בדרך כלל, חוץ מאצל כהנים מאוד גדולים כמו רבי ישמעאל בן קמחית, שסיפרנו למה הוא היה כזה גדול, וגם כי המחתה חמה, אז יותר קל להחזיק אותה בימין, זה היה הסעיף השלישי. בסעיף הרביעי שאלנו, האם חייבים לחפון דווקא בשתי הידיים, או שאפשר לעשות כלי שהמידה שלו זה בדיוק כמו שתי החופניים של אותו כהן גדול, והוא השתמש בכלי, ואמרנו שבקומץ של מנחה ודאי שצריך בידיים, ואי אפשר בכלי, אבל שמה זה כי ככה פשט הפסוק, אצלנו זה לא כך, או שאולי בכל זאת גם אצלנו אסור כי עושים גזרה שווה מהקומץ. זו הייתה השאלה. ניסינו לענות מהמשנה שלנו שמסיימת וכך הייתה מידתה שלכאורה העיקר זה המידה, ואפשר בכלי, אבל דחינו, לא, אולי המשנה התכוונה למשהו אחר, או שהתכוונה שפשוט צריך לדייק, או שהתכוונה שה אחרי זה, כשהוא נכנס לקודש קודשים, לפי הדעה באמוראים, שהוא אחרי זה מעביר את הקטורת מהכף חזרה לידיים, מה שנקרא חופן וחוזר וחופן, שבחפינה השנייה הזאת הוא צריך להקפיד לקחת את כל הקטורת, שלזה המשנה התכוונה כשהיא אמרה, וכך את עמידתה. בכל אופן, אין מכאן ראיה שאפשר בכלי, וזה היה הסעיף הרביעי. בסעיף החמישי דיברנו על הקומץ, שהוא צריך להיות מאוד מדויק. ראינו ברייתא שלומדת את זה מפסוקים, שמצד אחד כתוב מלוא קומצו, שצריך מלא את כל שלוש האצבעות עם כף היד ולא פחות, ומצד שני כתוב בקומצו, כלומר שמה שבחוץ לא נכלל, ולכן כשמדובר במנחה שמתגנים אותה, הוא צריך למחוק בשני הצדדים עם הזרת והאגודל את כל מה שמבצבץ החוצה, וזה מאוד קשה, כי צריך לדייק לא פחות ולא יותר. זה היה שלב אחד. בשלב השני, שאל רבי יהושע בן עוזאה, מה לגבי הסולת שנמצאת ממש בדיוק בין האצבעות, שלא רואים אותה לא מבפנים ולא מבחוץ, מה היא נחשבת? והוא אמר שזה ספק, אז הגמרא שאלה, מה עושים עם זה? אז רבי חנינא אמר, נקטיר את זה לא ביחד עם הקומץ העיקרי, וגם לא לפני, כי אם זה שיריים, אז יוצא שהשיריים חסרות, שזה לא טוב. לרבי יוחנן זה אומר שאי אפשר לאכול את השיריים, לריש לקיש זה פוסל את כל העסק, אז לפני או ביחד אי אפשר, אבל אומרת הגמרא גם לכאורה אחרי אי אפשר, כי יש לנו כלל שאם כבר הקטרנו את מה שצריך, כלומר את הקומץ העיקרי, אתה לא יכול אחרי זה להקטיר משהו שהוא לא קומץ, הרי זה אולי שיריים, אז רבי יהודה בן רבי שמעון בן פזי ניסה לצאת פתרון שבאמת נקטיר אחרי ונעשה תנאי שאם באמת זה שיריים, אז אנחנו מכוונים לא לשם הקטרה, אלא לשם עצים, אבל את זה דחינו חלקית, כי אמרנו זה פתרון טוב לרבי אליעזר, זה לא טוב לרבנן שחולקים עליו, ממילא מה שרבי חנין אמר שמקטירים גם את זה לרבנן זה לא אפשרי, ולכן כיוון שני אמר רב מרי, פשוט דואגים שזה לא יקרה, כי משתמשים בכהנים עם אצבעות שמנות, מחר נמשיך ונעסוק בקומץ, כל טוב בינתיים.